מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילו.
שלום, אני שמחה לפתוח את העונה הרביעית של הפודקאסט שלי על עסקים משפחתיים שנקרא מפעל חייכם. כבר לפני המלחמה החלטתי שהעונה הזאת תוקדש לנושא הנתינה מהורים לילדיהם. נכון, זה נושא רלוונטי לכל הורה שיש לו משהו להעביר למשפחתו ולא רק לבעלי עסקים משפחתיים. צריך להגיד שהאסון שעבר עלינו והמלחמה שבאה מיד אחריו טרפו את הקלפים. אבל כעת החלטתי לחזור גם לעסוק בדברים שפויים ושגרתיים ולהמשיך את הפודקאסט שלי. אני סבורה שכולנו זקוקים לחזור קצת לשגרה שלנו, שנראית לנו היום כשפויה, גם אם אולי קצת אנכרוניסטית. מאז תחילת עבודתי עם משפחות בעלות עסקים, פגשתי את הצורך של הורים להעניק לילדיהם מפרי עמלם. אני מעדיפה לקרוא לזה נתינה ולא העברה, כי היא לא רק כלכלית. היא נתינה רגשית שקשורה במתן חלקים מתוך משהו מפעל החיים של ההורים למי שהם קשורים אליהם באופן מאוד רגשי ועמוק. אני יכולה לספר בהקשר הזה את הסיפור על שהיה לי לפני הרבה מאוד שנים של זוג הורים שהקימו עסק, והבנות שלהם לימים אמרו, העסק הזה שגדלנו יחד איתו, וכשההורים היו חוזרים הביתה, הם היו כל כך עייפים מעבודה, שלא היה להם כוח לשום דבר ולא אלינו, רק לשים את העיתון מול הפנים ולשכוח הכל. אז העסק הזה הוא אח שלנו. אז הנתינה היא בעצם נתינה של משהו שהוא באמת מפעל החיים של ההורים, וזאת נתינה מאוד רגשית. ובמהלך השנים למדתי כמה עקרונות חשובים שעליהם הייתי רוצה לדבר היום כפתיחה לכל הנושא הזה של נתינה במשפחה. ראשית, שהאושר של דור ההמשך, האושר באלף, הוא לא פונקציה של האושר בעין שהם מקבלים. אבל הוא כן קשור לתחושת ההוגנות בנתינה של ההורים. לכן, כמה נותנים פחות חשוב מאיך נותנים. האם מסבירים, מתקשרים או נותנים כגחמה? אני יכולה לתת לזה כמה דוגמאות. דוגמה אחת זה של אבא שהיה ניצול שואה ונתן לבת שלו לקנות תיקי גוצ'י ב-$5,000 כל אחד. וזה לא עשה אותה מאושרת. ואני אמרתי לו, אתה הרי יודע יותר טוב מכל אחד אחר שאתה לא תעשה אותה מאושרת. הוא אמר, נכון, אבל באותו רגע אני אשתיק אותה. לעומת זאת, אני אספר על מישהו שהיה אצלי שאמר לי, אמא שלי שלא היה לה הרבה, אמרה לי פעם, תשמע, אתה יש לך עסק ואתה מסודר והכל, ואחותך מסכנה, יש לה הרבה ילדים ואין לה שום דבר, אז את הכלום בחצי שיש לי, אני הולכת להשאיר לה ולא לו. והוא היה בסדר גמור עם זה, לא הייתה לו שום בעיה, בגלל שאמא הסבירה מראש ואמרה שככה זה יהיה. אז ירושה היא בעצם לא אהבה מתורגמת לשקלים, אבל היא יכולה להתפרש ככזאת, ואז דור ההמשך מתקשה לסלוח על אהבה דיפרנציאלית. אין לו בעיה לסלוח על שקלים דיפרנציאליים, אבל זה שאהבו אותו יותר מאותי, על זה לא סולחים. לכן נורא חשוב שהנתינה תתפס כמשהו שחשבו עליו, ששקלו אותו, שדיברו עליו, ולא כגחמה שבעצם משקפת את האהבה הדיפרנציאלית. נושא נוסף הוא שברוב המקרים הדור המקבל מכבד מאוד את הוריו. אולי קצת בניגוד למה שחושבים, הם באמת מאוד מכבדים ורואים בהורים את הבעלים האמיתיים של הנכסים. לכן הם רוצים שהדור המבוגר יעשה את השיקולים וההחלטות שלו, והם יקבלו את ההחלטות האלה וימשיכו משם את מה שמוטל עליהם. שזה לפעמים כללים, לפעמים דיבור, כל מיני דברים, אבל הם מחכים שהדור המבוגר יקבל את ההחלטות שלו. Having said that, הנכון הוא, האמת היא, שברוב המקרים ההורים רוצים לתת בצורה שתעבור חלק בגרון של הילדים, ולא שיתקע להם בגרון ויגרום לריב. והרבה פעמים אומרים לי, הכי חשוב לנו שלא יהיה ריב במשפחה. לכן, לפני שהם מחליטים, הם רוצים לדעת מה הילדים רוצים, וכאן מתחיל איזשהו דיאלוג רגיש וזהיר בין הדורות, על מה רוצים, איך רוצים, למה רוצים, לפני שההורים מקבלים את ההחלטות שלהם. עוד משהו שצריך להגיד, זה שכסף מקבל לפעמים ולעיתים קרובות משמעות של שליטה. ובניית תוכנית נתינה משמעותה ויתור על שליטה מתישהו. וצריך להיות מודעים לזה ולהבין כמה זה קשה. אני ראיתי שלהכין תוכניות נתינה זה נורא נורא קשה, הרבה פעמים בגלל הנושא הזה של שליטה. שברגע שאני אומר אני אתן בגיל מסוים או בשלב מסוים או ברגע מסוים כך וכך, אני בעצם מוותר על שליטה על כסף שהיה שלי. כסף שאני בניתי אותו והייתה לי שליטה מלאה עליו. נושא נוסף ונורא חשוב הוא שבניית תוכנית נתינה מצריכה הסכמה בין שני בני זוג. כי כשבאים להציג את התוכנית לדור ההמשך, אי אפשר להגיד אבא חושב X ואמא חושבת Y. צריך להציג תוכנית אחת מוסכמת. ולפעמים זה הקטע המסובך ביותר. עכשיו אני ראיתי שחלק מההבדלים בין ההורים נובע מהיסטוריה שונה של כל אחד מהם. משפטים שהם שמעו בבית, ניסיון אישי שהיה להם עם עבודה, עם כסף לפני הרבה זמן. לכן אני אוהבת לפתוח את דיוני הנתינה בשאלון היסטורי לכל אחד מההורים, כאשר השני, בן או בת הזוג, הם עדים. וכך צפים ההבדלים ההיסטוריים ביניהם שמשפיעים על דעותיהם והתנהגותיהם, והתנהגותם כלפי ילדיהם. לדוגמה, אני מבקשת מכל הורה לספר מה המשפטים שהם שמעו מההורים שלהם לגבי כסף, או מה הם עשו עם הכסף הראשון שהרוויחו. כך צפים מיד ההבדלים העמוקים בין בני הזוג, ולפעמים זה מאפשר להם להגיד, עכשיו אני מבין למה כשהילדים באים ואומרים משהו, הוא מגיב בצורה מסוימת. אז אני לפעמים חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. נושא נוסף שקשור בתוכנית נתינה, מתחיל בבניית עקרונות, איך בונים תוכנית נתינה. אז קודם כל אני חושב שצריך לשאול מה העקרונות שלכם. למשל, עיקרון של שוויון בין כולם, או לתת לפי הצורך הסובייקטיבי של כל אחד. והצורך הוא באמת סובייקטיבי. אני תמיד זוכרת זוג שהיה לי, שהאמא אמרה, אני רוצה לתת בשוויון לכולם, אבל יש לי בן אחד שהוא הומו, ואני רוצה לתת לו יותר כי הוא מסכן. שמסכן זה אמירה שלה, זה הבנה סובייקטיבית שלה של הוא מסכן, ואחותו אמרה, מה זאת אומרת? לי יש 3 ילדים, אז אני צריכה יותר ממנו שאין לו ילדים. אז צורך זה דבר מאוד סובייקטיבי, ויש הרבה שאומרים, אנחנו רוצים לתת בשוויון בין כולם. נושא נוסף שקשור בעקרונות נתינה, זה האם נותנים בחיי ההורים, בידיים חמות, או אחרי 120 שלהם. גם כאן מאוד חשוב להגדיר מראש האם הנתינה היא אחרי 120 של שני ההורים או של הראשון מביניהם. אני יכולה לספר שאני פוגשת לפעמים הורים שאומרים כל אחד מאיתנו בחיים הכל שלנו. ואז אני שואלת אותם, בין כמה יהיה הבן הבכור או הבת הבכורה שלכם כאשר אמא תגיע לגיל 95? וזה אני שואלת בהנחה סטטיסטית שנשים מאריכות ימים יותר מגברים. מושים מהר חישוב בראש, והתוצאה היא שהבן או הבת הבחורים יהיו בין למעלה מ-70. ואז אני שואלת, תגידו, זה נראה לכם נכון לתת מניות או כספים רק בגיל כזה? הרבה פעמים השאלה הזאת גורמת לחשיבה מחודשת, של איך אני רוצה לתת, מתי אני רוצה לתת. עיקרון נוסף שהוא מאוד חשוב לדבר עליו ולקבוע אותו מראש, זה האם מתחשבנים על העבר ומיישרים קו או לא. ומה נכלל באישור הקו? האם זה כל פעם שהלכתי למסעדה או קניתי גלידה לאחד הילדים ולא לשני, או רק הוצאות גדולות של בית, של לימודים, של דברים כאלה? ועוד שאלה לגבי אישור קו זה מתי עושים אותו? ב-120 של אחד מההורים, ב-120 של שני ההורים, בתאריך מסוים, מתי עושים אישור קו? והנושא האחרון שבעקרונות, זה האם יש קטגוריות נתינה שונות לתחומי נתינה שונים או לא. מה זאת אומרת? למשל, יש הורים שאומרים, ללימודים יש לי עיקרון כזה, למגורים יש לי עיקרון אחר, לסיוע בפתיחת עסק יש לי עיקרון אחר, ולתת נכסים או מניות בחברה הפעילה, זה עיקרון שוב שונה. אז האם כל דבר כזה יש לו עקרונות אחרים? פה אנחנו נותנים בשותפות, פה אנחנו נותנים לחוד, פה אנחנו נותנים גם לבן הזוג, פה לא, פה אני נותן בשוויון, פה אני נותן לפי צורך, זאת שאלה. לדוגמה, סיוע בפתיחת עסק, האם כל אחד מקבל רק לפי מה שהוא רוצה לפתוח? אחד רוצה לפתוח קליניקה ואחד רוצה לפתוח מפעל, זה שני סוגים שונים של הוצאות. מה העיקרון פה? האם אני נותן ערבויות או ביטחונות, או אני נותן כסף מזומן? צריכים לחשוב על הדברים האלה. אני רוצה לעבור לעוד נושא שקשור בנתינה, והוא שצריך להבין את מניעי הנותנים והמקבלים. נורא קל להתעלם משאלת המוטיבציות או המניעים, ולדלג ישירות לרציונליזציה של נתינה. אבל אני רואה מהניסיון שחשוב לדעת שאם למשל ההורים נותנים לדור ההמשך מתוך רצון לשלוט על החיים, ודור ההמשך רוצה רק לקבל כדי להיות עצמאי בהחלטות שלו ובבחירות שלו, אז יכול להיווצר קונפליקט בלי שמישהו אמר מילה. ואני אספר פה את הסיפור על הורים שהבת שלהם התקבלה ללימודי רפואה, והם היו מאוד גאים ומאוד שמחים, והם אמרו, אם כך אנחנו נקנה לדירה קרוב ללימודים שלה, וקנו לה את הדירה. ואז הבת היה לה חבר, והחליטה שהחבר יגור יחד איתה, ואז האמא אמרה, מה זאת אומרת? הוא שאני לא רוצה אותו? יגור בדירה שאני קניתי לבת שלי? זאת שליטה על החיים דרך הכסף, או ניסיון לשליטה. והבת רק רצתה שתהיה לדירה כדי שהיא תוכל לעשות את הבחירות שלה והחלטות שלה. אז יש כאן קונפליקט, ועוד לא היה צריך להגיד אף מילה. נושא נוסף זה הנכונות להכיר בשונות בין המקבלים השונים. משפחות יש להם 3 ילדים, 4 ילדים, 5 ילדים, 2 ילדים. ברוב המקרים הילדים שונים זה מזה. פגשתי משפחות שבהם ההורים יודעים שילד אחד מסוגל לנהל את נכסיו ואחר לא. אבל הם לא רוצים או לא מסוגלים להצהיר את זה, להגיד את זה ולפעול בהתאם. ולכן הם נותנים אותו דבר לכולם, ובעצם הם הופכים את זה שלא מסוגל לנהל את נכסיו לתלוי בהחלטות של אלה שכן מסוגלים לקבל את או לנהל את נכסיהם. לעומת זאת יש הורים שאומרים בפירוש שהם יתנו בדרך אחת לילד זה ובדרך אחרת לילד זה. אני נזכרת בדוגמה של איזה סבתא שהשאירה קרנות נאמנות לשני הילדים שלה, והיא אמרה, אחד, יש לו משפחה מאוד מתפקדת עם ילדים שעובדים ולומדים ועושים את כל מה שהם צריכים לעשות, והשני, יש לו משפחה שלא מתפקדת והילדים יושבים בבית ורואים טלוויזיה. אז היא נתנה למשפחה שמתפקדת בצורה אחת, ולמשפחה השנייה היא הגדירה תנאים מאוד ברורים איך יקבלו את הקצבאות. דרך אגב, היא עשתה משהו מאוד מעניין, היא אמרה, ילד שיצא לעבודה, הקצבה שלו תוכפל, זאת אומרת, הוא לא מקבל עונש בזה שהוא מסתכר, אלא להפך, הוא מקבל תגמול על זה שהוא יוצא לעבודה ומסתכר. אז היא באמת הייתה מספיק אמיצה בשביל להגיד, הילדים שלי שונים, ואני צריכה לתת להם בשונות, אבל זה קשה לעשות, ולפעמים הורים יודעים שזה מה שהם צריכים לעשות, אבל הם לא רוצים או לא מסוגלים לעשות את זה. וכאן אני אגיד עוד, יש שיחה בהמשך העונה עם הורה בשם גדעון אברהמי, שהצהיר שבן אחד שלו יקבל את חלקו בנאמנות, ושאר האחים יהיו אחראים על הנכסים או על הכסף שהם יקבלו, ואנחנו נשמע ממנו על הדבר הזה, או על ההחלטה הזאת. נושא נוסף זה הנושא של נתינת העסק לדור ההמשך, ולפעמים נתינת העסק היא המסובכת ביותר להורים. כי כאן צריך להחליט אם לתת בשותפות או לא, אם לתת בעלות למי שמנהל, או שהעסק הוא הנכס העיקרי, ואז איך מקזזים. אני יכולה להגיד שרפן, אני פוגשת הורים שאומרים לי, ילד אחד עובד בעסק ואחרים לא מעורבים בכלל. אני אומרת, בסדר, אבל אחרי 120 שלך, למי אתה רוצה לתת? הוא אומר, כמובן, לכולם בשותפות. אז זאת אומרת שיש הבחנה בין בעלות וניהול, וכולם, אתה רוצה שכולם יהיו שותפים במשהו אחד. עכשיו, כדי להיות שותפים ולנהל שותפות, צריך לעשות כללים, שזה הם יצטרכו לעשות את הכללים האלה. אבל החשוב הוא להבין שאתה צריך להתייחס לאיך אתה נותן עסק פעיל שדורש ניהול ולמי אתה נותן אותו. יש משפחות שאומרות אנחנו נרוקן את כל העסק וניתן את המניות רק למי שעובד שם. אם לא, אז צריך לחשוב מי שלא עובד בעסק איך הוא יהיה שותף ואיך הוא יכיר מספיק את העסק בשביל לקבל החלטות לגביו. אז זה הכל עקרונות של נתינה שמעלות הרבה שאלות לגבי ההמשך. נושא נוסף זה איך מתקשרים את תוכנית הנתינה לדור ההמשך. וכאן חשוב להגיד שאני מאמינה, ומה שראיתי לאורך השנים, זה שכל אחד בחלק האחורי של הראש שלו, יושבת לו השאלה, מה יש שלי, מתי, יום אחד, מתי ולמה, או כמה. ואני תמיד זוכרת שעבדתי פעם עם אמא שאמרה לי שהילדים שלה בכלל עסוקים בשאלה מה יש שלהם, וזה לא רלוונטי. ואחרי 3 שנים היא באה ועודתה ואמרה לי, צדקת. זה באמת היה רלוונטי. אז אני מאמינה שתוכנית נתינה לא צריכה להיות סודית, אלא היא צריכה, ולהתפרסם בצבא, אלא היא צריכה להיאמר למקבלים ולהיות מתוקשרת כשכולם נוכחים, ואין מעמסה רגשית נוספת, שאפשר לדבר על זה, ואפשר לחשוב על זה, ואפשר לקבל הערות, ואפשר לדבר עם ההורים על התוכנית הנתינה. מדהים, אני זוכרת תמיד שסביב פרסום הצוואה של מיכאל שטראוס ז"ל, העיתונאים כתבו, עוד מעט נדע מה הוא רצה, ואז בא נציג מהמשפחה ואמר, הפתעה חבר'ה היא רק שלכם, העיתונאים, כי אנחנו בני המשפחה יודעים בדיוק מה יהיה כתוב שם, כי הוא אמר לנו את התוכניות שלו כבר מזמן. עכשיו אני מאמינה שכך צריך לנהוג. ולפעמים הורים אומרים לי שהם מתקשים לבנות תוכנית נתינה כי הנכסים שברשותם הולכים ומתפתחים והם לא רוצים להתחייב כעת. אני מבינה את זה ומקבלת, אבל דווקא משום כך חשוב לקבוע את העקרונות. והיישום הספציפי יכול להשתנות או להגיע בשלב מאוחר יותר. הנושא האחרון שקשור בנתינה הוא קשור בשאלה של איך לגדל ילדים בסביבה של עושר בעין. והנושא הזה מעסיק הרבה מאוד הורים בכל העולם, אני רואה גם בספרות המקצועית שיש הרבה מאוד עיסוק בשאלה של איך לגדל ילדים באושר, אושר בעין, לפני שמגיעים לשלב של תכנון הנתינה. ולדעתי יש קשר בין הדברים, כי אם אתה מגדל את הילדים נכון, קל יותר גם להגיע לנתינה נכונה. לכן, אנחנו נקדיש שיחה אחת בעונה הזאת לנושא גידול ילדים באושר, ואני חושבת שזה מאוד רלוונטי. אני רוצה בסוף להזכיר גם ספר שכתב יועץ אמריקאי עם ניסיון והרבה מוניטין, ג'יי יוז, והספר נקרא The Cycle of the Gift, או בעברית מעגל הנתינה. וכל הספר מדבר רק על נתינה בתוך המשפחה. כשעבדתי בבנק UBS, תרגמנו את הספר לעברית וחילקנו אותו ללקוחות הבנק בארץ. עכשיו, היה לי מעניין אז שכל מי שקרא את הספר אמר לי שלקח ממנו רעיון אחד או דרך חשיבה אחת, וזה הספיק לו. הספר מלא רעיונות ותובנות על מה שקורה לשני הדורות סביב הנתינה של כסף ונכסים לדור ההמשך, וכל אחד לוקח מזה סיפור, דוגמה, דאגה, משהו. אז נתתי קצת מהחוויות שלי סביב נושא הנתינה, ואני רוצה להגיד כמה מילים על מה צפוי לנו בעונה הזאת. אני רוצה לשוחח עם כמה אנשים שכל אחד מהם יציג מרכיב מסוים בנתינה. אז השיחה הראשונה תהיה עם רנוס מדר גרליך, שהם זוג בעלים של שני עסקים שהם מפעל חייהם. יש להם 3 ילדים, והם ישוחחו איתי על בניית תוכנית, או שאני אשוחח איתם על בניית תוכנית נתינה, שכוללת גם את העסק וגם את הנכסים הפרטיים שלהם. בפרק השלישי אני אשוחח עם גדעון אברהמי, שהוא בעלים של חברה שהתאלמן לאחרונה. הוא ואשתו בנו את תוכנית נתינה לא שגרתית, וגדעון נשאר ומתכוון להוציא אותה לפועל. נשמע ממנו מה התוכנית שהם בנו לדור ההמשך שלהם ואיך הם מתקשרים אותה. בפרק הרביעי אני רוצה לשוחח עם טל יאב, יועצת ותיקה ומנוסה של דורות, על כלי שבנינו בדורות ועוסק בבניית תוכנית לניהול הכסף של בני דור ההמשך בגילאי העשרה, וזה קשור לגידול ילדים באושר, אושר בעין. כאמור, זה נושא שמעסיק הורים רבים, ויש לו לדעתי קשר ישיר לתוכנית הנתינה שתבוא בהמשך, ולכן אני מחברת אותו לעונה הזאת ומקיימת את השיחה הזאת עם טל. ובפרק החמישי והאחרון בעונה, נשוחח עם בעל משפחה ונכסים שביקש להישאר בעילום שם. הוא ואשתו בחרו לבצע נתינה בחיים, ועשו את זה בצורה יוצאת דופן. אנחנו נשמע ממנו. עכשיו, חשוב לי להגיד, יש עוד רבים וטובים שעסקו בנושא הזה והגיעו לפתרונות שמתאימים להם. חלק בחרו שלא להתראיין, ואחרים פשוט לא נכללו כאן מסיבות שונות. ואני אשמח לספר עוד למי שיתעניין במשהו ספציפי בנושא של נתינה. אני מקווה שבסוף העונה הזאת, חשיבות ההיערכות לנתינה תהיה ברורה ומוסכמת על כל השומעים, כי היום משאירים את זה הרבה פעמים לשלב שאחרי, ואז במצב של עומס רגשי קשה ושל טראומה, אנשים צריכים לקבל גם החלטות גורליות, וזה הרבה פעמים גורם לסכסוך. ולסיום, חשוב לי להגיד שאני שמחה לשמוע מדי פעם שהפודקאסט הזה מגיע לאוזניים מגוונות או רחוקות. אז תודה לכל מי שמאזין, ואני אשמח לשמוע את תגובותיכם, ולהתאים את השיחות הבאות למה שמעניין אתכם. תודה, ושיהיה לנו בהצלחה.
מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילו. הספר מפעל חייכם, לשמור על סגסוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי, עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים בכתובת dorot.biz.